I reflect on my reflection, and I ask myself the question, what's the right direction to go? I don't know. Am I a man or am I a muppet?
Am I a muppet?
If I'm a muppet, then I'm a very manly muppet.
Very manly muppet.
Am I a muppet or am I a man?
Am I a man?
If I'm a man, that makes me a muppet of a man.
A muppet of a man.
I look into these eyes and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man or am I a muppet?
Am I a muppet?
If I'm a muppet, well, I'm a very manly.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביה שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונק שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביה בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
טוב, כמעט כל שבוע. כן. שבוע שעבר הקראנו פרק מיוחד באייקון ודיברנו על 9 סרטים. היה מאוד נחמד האמת.
כן?
תודה רבה לכל מי שבא. הפתעתם אותנו, אתם קיימים.
כן, זה היה פרק 217, נכון?
כביכול.
אז זה אומר שזה פרק 218, אם חשבון עובד נכון.
אם אנחנו זוכרים איך מספרים כן. מסתדרים ככה.
למי שנהנה מהשטויות שאנחנו מדברים בינתיים, אפשר להתחיל לחפש פרקים קודמים שלנו. אנחנו מעלים בכל יום חמישי פרק חדש בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע.
וגם פרקים ישנים.
כן, דרך שני מקורות, אינטרנט ארכייב ודרך אייקס, פשוט חפשו בשניהם שורה שנייה באמצע.
אתה תגיד את השם של אייקס לא נכון, הם יורידו חצי מהפרקים עוד פעם.
ויש לנו גם בלוגים.
בלוגים? מה זה בלוגים?
ובכן, בלוגים זה כשאתה, אין לי רעיון לבדיחה, הפתעת אותי.
בלוג זה כשאתה כותב משהו,
כן.
ואז אתה פותח עמוד פייסבוק כדי שמישהו ידע שזה קיים.
לא. בלוג זה כשאתה כותב טקסט מאוד מאוד ארוך ומפורט, שהשקעת בו הרבה הרבה מחשבה ואף אחד לא קורא אותו, ואז אתה כותב בדיחה של 5 שורות ופי 576 אנשים קוראים אותה.
כן, אני עדיין מחכה שמישהו יקרא את מה שכתבתי Wonder Woman. זה היה לפני חצי שנה כמעט. הבלוג שאני אקרא בשביל הזהב, יש לו כאמור גם עמוד פייסבוק.
אני כותב באלילון.net, שגם לא יש עמוד פייסבוק.
כן.
אביעד, לפני שנתחיל עם הסרט הראשון של השבוע, זרה הקבועה שלנו?
הו-הו, יהיו פה ספוילרים, הו-הו. הו-הו זה חלק מהזרה. זה הזרה מיוחדת פשוט.
אוקיי, אז יהיו ספוילרים אתה אומר.
נראה שכן.
אז מומלץ למאזינים להסתכל על השמות של הסרטים, נמצאים מתחת לשם הפרק, איפה שהם מורידים אותו, ולהגיד, אני רוצה שיספיילרו לי את זה, או ראיתי את זה כבר, ואם לא, ואם התשובה היא, אני לא רוצה שיספיילרו לי את זה, ולא ראיתי את זה כבר, אז לעצור, לראות את הסרטים, ואז לחזור לפודקאסט.
כן. אין להם כן, אתם מזוכיסטים או משהו, אני לא יודע. יש גם כאלה.
יש גם כאלה, כן.
אני לא שופט.
לא, אתה כן.
לא, השופט זה סרט אחר.
נעבור לסרט הראשון לשבוע?
יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על...
Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday.
בלייד ראנר.
כבר דיברנו עליו.
2049.
וואו, הסדרה הזו ארוכה.
הבדיחה הייתה מלא להיות מקרה ל-2048 הקודמים, אביעדנו, באמת. Get in the times.
לראשון אנחנו מכירים את הראשון. חסר לנו 2047 באמצע.
כן, גם השמות של הסדרה כאילו השתנו באמצע, כי זה התחיל מבלייד ראנר, ואז נהיה בלייד. ואז בלייד 2, ואז בלייד טרינטי, ועכשיו בלייד ראנר 2049. ומה שמודע, וויסלי סנייפס לא מופיע בסרט?
הוא בכלא, אני חושב. לא, מה שיותר מוזר...
ביקום בדיוני בעולם האמיתי שהוא.
מה שיותר מוזר שלבלייד ראנר המקורי, יש בערך 4 גרסאות, ואף אחד לא מצליח להסכים מה הגרסה שצריכים לראות. אנחנו דיברנו עליו פעם באחד הפרקים, אני מאמין שזה היה לפני שנתיים כמעט.
לא, פחות, פחות. השווינו את זה ל...
או לאקס מכינה, או ל... או ל...
אני חושב של אקס מכינה.
אחד מאחרים באותו סגנון.
אני חושב של אקס מכינה, כן.
היינו צריכים... חבל שאקס מכינה לא יצא עכשיו, כי הוא ממש מזכיר את בלייד ראנר 2049. לפחות סצנה אחת בו.
זה סרטו של במאי דניס וילנוב.
דני
וילנובי.
הוא פרנץ' קנדיאן, אז זה כאילו... אתה אומר את השם שלו עם מבטא הצרפתי, אבל לא מתחייב עד הסוף.
שזה כבר ביקרנו שני סרטים, את כל הקריירה שלו פחות או יותר, אני חושב.
חוץ מהסירים ומה שהוא עשה לפני זה.
כן, אבל...
אבל כן, שלושה סרטים שלו כבר, כי הבן אדם עובד.
הבן אדם עובד, והוא אחד מהבמאים הנדירים האלה בהוליווד שלימנו, שעובד באופן קבוע, משחרר סרט כל שנה, וזה תמיד כאילו סרט עצמאי, כאילו יחסי. זה הפעם השנה שהוא עושה סרט שמבוסס, שהוא חלק ממותג נקרא לזה, וגם אז זה מותג שהוא מאוד, יותר מותג אומנותי ממותג בידורי.
טוב, תראה, הבובות של סיקריו לא מכרו טוב.
כן, והוא זוכה להרבה הרבה הערכה. כאילו, לא בהכרח בפודקאסט הזה, אבל באופן כללי.
לא, את המפגש, הסרט הקודם שלו...
את המפגש חיבבנו על סיקריו לא הסכמנו, כי אני צדקתי ואתה לא אהבת אותו. אז כן, זה סרט שהוא הבמאי שלו, והסרט נכתב על ידי המפטון פרנץ' פנצ'ר,
שכתב את בלייד ראנר הראשון,
זה שם אמיתי, ומייקל גרין,
שכתב דברים.
כן, הוא כתב סרט שאהבת את לוגן אמרת,
כן, והוא כתב גם גרין לנטרן, שאף אחד לא אהב, כולל האנשים שעשו אותו.
והסרט הזה מוסס על הסרט הראשון, שמצדו מוסס על הספר, האם אנדרואידים חומים על כבשים חשמליות, של פיליפ קיי איבר מין גברי, ובסרט משחקים...
פיליפ קיי פינס?
כן. הוא קרוב משפחה של מגיש טלוויזיה ישראלי מוכר, לא ידעת?
כן, לרר הזה.
בסרט משחקים ריין גוזלינג, הריסון פורד.
הריסון פורד בסרט, אבל לוקח המון זמן עד שמופיע. איך כולם יודעים שהוא משחק כאן?
אנה דה ארמאס, סילביה.
בהצלחה, כן.
הוקס? הוקס אני חושב? זה דני.
הוקס. היא דנית? היא לא... אני לא יודע, כל שחקן מגיע ממדינה אחרת פה. זה העתיד.
רובין רייט, מקנזי דייביס... קארלה ג'יורי, לני ג'יימס, דייב בטיסטה, ג'רד לטו, דייביד, אין לי מושג איך לבטא את זה אפילו.
אני מניח שזה...
דסטמלצ'יאן?
כן, הוא משחק את קוקו. השחקן עם השם הכי ארוך, קיבל את הדמות עם השם הכי לא קשור לכלום.
ברקד אבדי, שחקן מאוד טוב
שהוליווד... מעמד לאוסקר היה.
כן, שהוליווד לא עשה איתו כלום, כי הוא לא לבן ולא יפה.
כן, וגם יש לו מבטא.
ים הבאס?
כן, שלנו.
מי שלנו?
או שלא, כי הוא תלוי את מי אתה שואל.
תלוי את מי אתה שואל באיזה יום של השבוע. ווד הריס.
שזה לא שם אמיתי, אין סקוי.
ואדוורד ג'יימס אולמוס, אמרנו שיהיו ספוילרים. העובדה שהוא הופיע זה יותר הפתעה מעובדה שהריסון פורד הופיע.
אני לא זכרתי שהוא היה בסרט הראשון.
אני מאוד אוהב את העובדה שלקחו שני שחקנים שהופיעו בסרט הראשון, ואחד מהם נותנים לו לשחק מישהו כזה זקן שהוא כבר בבית אבות, והריסון פורד כזה, לא, 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 לא. אני חייב להיות הגבר הכי קשוח על המסך בכל שנייה שאני מופיע. כי הריסון פורד הוא בן 850, אני חושב, בעולם האמיתי.
כן, ובעולם של בלייד ראנר עוד יותר אפילו, כאילו. אוקיי, נסביר קצת על מה הסרט. זה שבו ילדים ותתרווחו. באופן מפתיע הסרט מתחש בשנת 2049, שזה 30 שנה אחרי הסרט הראשון.
כן.
שיש לנו עוד פחות משנתיים להגיע לעתיד שהוא ניבה. אני מקווה שאנחנו עומדים בקצב. אחרי שבסרט הראשון היה את כל העניין של רפליקנס ש...
מורדים בתכנות שלהם.
כן, שאלה בעצם אנשים שמיוצרים באופן מלאכותי.
כן.
הם מורדים בתכנות שלהם ורוצים עצמאות משלהם, ורוצים לשלוט בחיים שלהם. זה לא כל כך הלך, כי מתברר שתאגידי ענק יכולים לסגור את השלטר עליהם. התאגיד שהיה אז טיירל, אין קשר לדמות ממשחקי הכס. עשה את מה שנקרא ההחשכה הגדולה, מחק את, פחות או יותר, פשוט מנע כוח מכל הרפליקנס ומרוב התרבות המערבית לכמה דקות, מחק את כל המידע שהיה, ומאוחר את הדי התמוטט בעצמו. במקומו הגיע וואלאס, שזה ג'רד לטו, במלוא ג'רד לטו תהיו, כי הוא, אני חושב שהוא, בעוד שנים יחקרו רק את, רק את ג'רד לטו כתופעה.
האם מרסלוס וואלס נראה כמו כלבה?
לא.
אז למה הוא ממשיך לשחק אותה כאחד?
אני רוצה לדעת, קח את ג'רד לטו.
אני מעדיף
שלא. בכל סרט, אבל ספציפית כאן. שים אותו עם אדי רדמיין בג'וביטר אסנדינג. כמה זמן עד שהעולם יתפוצץ? גילו עכשיו את הכוכבים הנוטרונים האלה שמתנגשים, זה יהיה בערך זה. זה ייצור גל כבידה שישמיד את היקום. אז חופי וואלס השתהיה את כל העסק של רפליקנס ויצר דור חדש שהם יותר צייטנים. אין להם את הדבר הזה שגרם לדור הישן, לנקסוס 8. קצת מפחיד לומר נקסוס על דברים שיכולים להתמרד.
כאילו אין, לא יהיה יותר מרידות, חוץ מכל הרובוטים שמורדים בתכנות שלהם.
כן.
ושהם מהדגמים הישנים יותר, אז זה בסדר, וכדי להפריש את הדגמים הישנים יותר.
אגב, עד פה זה רק כתוביות הפתיחה.
אנחנו לא, אנחנו ננסה לרוץ. כאילו, כן, זה סרט שקוראים לו בלייד ראנר, אז בהתאם לכך כל הפודקאסט זה מוקלט.
הבאתי תאר במיוחד בשביל זה.
תודה רבה, באמת. איתה, אני כבר לא אוהב את העולם הזה יותר, תודה אביאד. בכל אופן, כדי לצול אותם במקום פעם, מה שפעם היו בני אדם בעיקר, שוטרים אנושיים, החליפו אותם בשוטרים רובוטים, עכשיו...
תכלס יותר הגיוני.
רפליקנטים, שצדים רפליקנטים, ואחד מהם זה קיי.
כן, הוא היה ב-Man in Black וזה לא עבד.
ריין גוסלינג בתפקיד ישות שאמורה להיות בן אדם, רק מהיר יותר. חזק יותר, יפה יותר, על יוק המושלם בקיצור.
אני לא חושב שהוא מהיר יותר, הוא די איטי פה.
כאילו הוא איטי כי הסרט מאוד הירורי, אבל כאילו הוא יכול לרוץ אם הוא רוצה.
זה ריין גוסלינג, הוא בדרך כלל איטי.
כן, הוא צד רפליקנטים בשירות משטרת לוס אנג'לס, ובמעט הזמן הפנוי שיש לו, הוא נמצא בבית עם אשתו המלאכותית, שהיא הולוגרמה.
כן, קוראים לה ג'וי.
כן.
יש לה מבטא, היא קובנית השחקנית אגב, בדקתי.
כן, היא קובנית השחקנית והדמות, לא יודע, אנשים אמרו לי שזה אמור להיות סטריאוטיפ אסיאתי, יכול להיות? אני לא יודע.
קובה נמצאת באסיה, שינו את זה?
לא, לא, הדמות, זה נראה כאילו הם עיצבו דמות על פי סטריאוטיפ אסיאתי, ואז לקחו שחקנים ממוצא קובני וליעקו אותה.
אני חושב שאחד מהתנאים לסטריאוטיפ אסיאתי, שהשחקנית היא אסיאתית.
לא, זה... כאילו לא, סטריאוטיפ זה סטריאוטיפ, זה היה אפילו לא צריך להיות קשור למציאות.
אוקיי, אז אני טוען שריין גוסלינג נמצא פה בתור סטריאוטיפ סלובקי. תוכיח שלא.
יש לסרט הזה יחס מעניין לנשים, כשאני אומר מעניין, אני אולי מתכוון למטריד, אני לא יודע. נגיע לזה.
זו, כשחשבתי הסרט נקלטתי משהו, לריין גוסלינג אין ממש כימיה עם נשים על המסך, ומלהקים אותו הרבה פעמים בתור גיבור רומנטי, וזה כאילו, הייתה לו הרבה יותר כימיה עם רסל קרו, מאשר מאשר עם כל אישה שהוא היה פעם שיחק מולה.
אתה זוכר? אחד התפקידים הראשונים שלו היה בלארס אנד ריל גרל, בתור מישהו שמאוהב
זה במובן. היה, זו הייתה הכימיה הכי טובה שהייתה לו דמות נשית, באמת.
זה קצת מרגיש כמו הכנה לבלייד ראנר.
כן.
אז בכל אופן, הוא מגלה במהלך אחת המשימות שלו גופה שמוכבאת מתחת לעץ, ומסתבר שהגופה הזאת זה גופה של רפליקנט נשי, אבל טם טם טם, הגופה הזאת מתה אחרי שהיא הייתה בהיריון.
רגע, 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 חביבי.
כן.
קודם כל, אתה רץ על התאר פה.
כן.
יום אחד אנחנו נגלה מה המשמעות של זה. עברו 35 שנה, עד היום אף אחד לא יודע מה המשמעות של בלייד ראנר.
הם לא חותכים אנשים, הם יורים בהם רוב הזמן. כן. אקדחים.
יום אחד יגלו מה זה אומר. רפליקנס לא נכנסים להיריון. הם לא אמורים לעשות את זה, הם מתוכננים ככה שהם לא יעשו את זה. נכון, בנותה משום מה עם מערכת רביעה מתפקדת, או לפחות עם חיקוי של מערכת רביעה מתפקדת. בדיעבד זה לא היה רעיון כל כך חכם, אבל הם לא אמורים להיכנס להיריון, חככה. במיוחד נגיד, הם לא אמורים להיכנס להיריון נגיד עם עובר שיש לו כבר מספר סידורי. דברים מוזרים קורים בסרט הזה, אתה יודע?
בכל אופן... הבוסית שלו במשטרת לוס אנג'לס, שולחת אותו למצוא מה בדיוק הסיפור מאחורי העניין, כי אם האנושות תגלה שרפליקנים יכולים להיכנס בהיריון, להיכנס להיריון, יכול להיות שיהיו מאומות ומלחמות והרבה דברים לא כיפים.
יש סיכוי שבתאות עוד יתייחסו אליהם כמו לשאר בני אדם.
כן, ובאותו זמן, תאגיד וולאס כאמור שולח את האינפורסרית שלו,
לאב, שם הכי קשוח שיכול למצוא,
סילביה הויקס, ומאחר זה תאגיד בינלאומי עצום, היא עובדת לבד 90% מהסרט עד הרגע האחרון.
כמו משטרת לוס אנג'לס, בשעה מסוים אני, הסרט הזה כמעט פשוט אומר לך שהמשטרה לא מתעסקת בכלל בלעצור פשע, הם רק מתעסקים בלמצוא את הרפליקנס הישנים ולהשמיד אותם, מה שמסביר למה סידורי ההבטחה שם נגיד כל כך רופפים. לאו יכולה פשוט להיכנס מתי שהיא רוצה ולצד מתי שהיא רוצה ואף אחד לא שם לב. זאת אומרת, חוץ מהאנשים שהיא הורגת בדרך, כי אתה יודע, עבודה בלי להשאיר ראיות.
ובין לבין יש כל מיני עניינים עם ריק דקארד, הבלייד ראנר המקורי.
אני מצביע בקאס, כי זה מה שהריסון פורד עושה.
כן, ומה הקשר שלו לרפליקנית בהיריון, ומה, והאם יש, יכול להיות שיש מרד מכני שמתקרב, האם הרובוטים מחפשים עצמאות.
והסוף. אנחנו אף לא באמת מגיעים ליותר מדי מהקטע הזה.
אוקיי. בלייד ראנר.
דיברנו
על... 2049. לא, לא, לא. בוא נתחיל מבלייד ראנר שוב.
לא דיברנו עליו כבר.
זה עניין. כי לבלייד ראנר... שנינו לא מאוהבים בבלייד ראנר המקורי, וזה לא שנאה, אני חושב, כשדיברנו עליו. זה כזה...
אני חושב שהשתעממתי בו.
בצפייה האחרונה שלי, שהייתה בשביל הפודקאסט, באמת נהניתי יותר מהצפיות הקודמות, אבל הפעם, זה הפעם לא הרשים אותי כמו שזה הרשים אנשים אחרים. מבחינת העיצוב כמובן, הסרט נהדר, וגם הסרט הזה, אתה יודע, מצולם...
העיצוב נפלא.
כן, הסרט הזה מצולם על ידי רוג'ר דיקנס, ולכן...
יכול להיות שהוא יקבל אוסקר סוף סוף.
הוא יקבל מועמדות לאוסקר.
זאת תהיה מועמדות ה-749 שלו.
אתה חושב שזה כמו הכרטיסים האלה במסעדות שכזה, אם אתה אוכל פה 10 פעמים, אתה מקבל קפה חינם או משהו כזה?
לא, כי הוא היה מועמד כבר 13 פעמים ולא קיבל כלום.
הוא קיבל אמי? יש אמי על צילום? לא.
יכול להיות, אבל אני לא חושב שהוא היה מועמד לזה.
זה כזה, האם אתה מקבל 10 מועמדות לאוסקר, אתה מקבל פרס נחות יותר.
גלובוס הזהב?
אופיר. הוא מקבל פרס אופיר.
האמת, אין גלובוס הזהב על צילום, אז יותר סביר שהוא יקבל פרס אופיר.
אוקיי.
רוג'ר דיקנס הוא אחד מהציירים הכי טובים בהיסטוריה כנראה. ותמיד היה לו המזל להיות מועמד באוסקר נגד מישהו שכן זוכה. שזה כי, אוקיי, זה ישמע קצת מוזר לומר את זה, אבל זה רוג'ר דיקנס. זה כמו שאימנואל לובצקי זכה 3 שנים ברצף. זה תדמיין עשה שגם על גרביטי, גם על ברדמן וגם על האיש שנולד מחדש, הוא לא היה זוכה. זה המצב של רוג'ר דיקנס. הוא היה פעם מועמד נגד עצמו ולא זכה. הוא הג'ון וויליאמס של הצלמים, רק בלי לזכות בפרסים.
אז הוא לא ג'ון וויליאמס, זה לגמרי לא, להיות לא ג'ון וויליאמס.
מבחינת המועמדויות הזה.
אבל כן, הסרט נראה מאוד יפה, אבל יש תחושה של רדידות שסורה על הכל, אני חושב. זה מסוג הסרטים האלה ששואלים את השאלות הגדולות, אבל הדרך שלהם לשאול אותם זה כזה, להצביע באוויר וכזה. אנושיות. אהבה. אינטליגנציה מכנית. בוא נחשוב על זה קצת. אני ואתה. אני ואתה צופי יקר, בוא נחשוב על זה קצת.
לא, אנחנו צריכים להכניס סצנת אקשן.
לא, אבל בוא נכניס סצנה של צילום איתי בגשם במקום.
גם טוב. האמת שהבעיה היא לא מבחינתי זה שהסרט מעלה את השאלות האלה, אלא זה שהוא לא טורח לענות עליהן בכלל, אבל הוא מתייחס כאילו הוא ענה. זה כאילו אתה שואל מישהו איך הוא מרגיש, והוא אומר, אתה יודע, וזהו נגמרה השיחה. זה בערך ככה.
כאילו זה רוב שיחות שאתה מנהל איתי.
אתה יודע. אבל זה אמור להיות משהו הרבה יותר דרמטי. כל הדמות של קיי, בשלב מסוים הוא מאמין שיש סיכוי שהוא הילד שנולד לרפליקנטית. הוא מאמין שהזיכרונות שיש לו מהילדות הם בעצם לא זיכרונות שהושתלו בו, אלא זיכרונות אמיתיים, שהוא ילד אמיתי, כמו פינוקיו. כמו שפינוקיו רוצה להיות, אבל אין מספיק התייחסויות לפינוקיו בסרט הזה. זה מה שאני אומר.
אני מאוד אוהב את העובדה ש... כאילו ההיגיון פשוט אומר שבתור שוטר במשטרת לוס אנג'לס כנראה יש רקורד של מתי הוא גויס ומתי הוא נוצר, כאילו.
הם אפילו לא דואגים לבדוק מתי הוא לוקח את הניידת.
כן.
כאילו, אין הבטחה בכניסה לבניין הזה.
אני מרגיש לגבי הסרט הזה קצת כמו שהרגשתי לגבי הרימייק לרובוקופ.
אוי אלוהים, אלוהים, למה אני צופה בזה?
לא, לא, לא. דבר שם, כי את רובוקופ המקורי אני אוהב יותר מבלייד ראנר המקורי, כי רובוקופ המקורי, אני מצטער, הוא סרט יותר טוב, חבר'ה.
גם אני ככה.
אני חושב שזה סרט שכן יש לו בתיאוריה הרבה דברים מעניינים לעשות, כאילו רובוקופ הרימייק כן שינה הרבה דברים מהמקור, והיה לו כמה רעיונות מעניינים לגבי, אתה יודע, רובוקופ כדמות מדיה, וכמשהו שתאגידים נצלים כדי לקדם הצבא של רובוטים יותר מסוכנים ברחובות, שזה משהו ש... רעיונות אחרים מהסרט המקורי. ובבלייד ראנר 2049 יש לך כמה דברים שהם מאוד מעניינים שנובעים מהסרט הראשון, אבל הם לא פשוט המשך של הסרט הראשון. לדוגמה, העובדה שיש לקיי חברה שהיא מבחינתו ומבחינת התרבות של העולם הזה גרסה נחותה יותר של עצמו. כי האנשים עדיין כאילו יורקים לכיוון רפליקנטים, אבל אף אחד לא מעמיד פנים אפילו לרגע של הולוגרמות שיש להם אינטליגנציה מלאכותית ביקום הזה, לפחות לג'ו יש, יש איזו שורה של עצמאות. והעובדה שזה, אתה יודע, מישהו שהוא second class citizen מתאהב במישהי שהיא third class, אבל זה מרגיש בעיקר כאילו הם משתמשים ב... עוד פעם, הם
מביאים... יש לתפקיד מאוד מאוד פשוט.
לא, הם מביאים את הרעיון הזה, ואתה אומר, אוקיי, זה מעניין, ואז הם הורגים אותו כדי שיהיה לו סיבה לנקום, אני מניח.
אני אגיד לך למה יש את ג'וי בעלילה. כדי שריין גוסלינג יוכל לומר בכל רם דברים שהוא רואה כשהוא לבד בחדר, שהוא יוכל להסביר לצופים מה הוא רואה, נגיד, במחשב שהוא בודק את הארכיון, ושזה לא יראה מוזר, שאנשים לא יחשבו, רגע, למה הוא מדבר לעצמו? אז הוא לא מדבר לעצמו, הוא לקח את החברה שלו איתו, או אשתו, אני לא בטוח אם נשואים.
עוד פעם, היחס של הסרט לנשים, אני חושב שיש פה רעיון מאוד מעניין, העובדה שוואלס, ג'רד לטו כאמור,
כן?
כאילו זה וואלס וג'רד לטו, אתה יודע,
שנייה, הוא התחיל מונולוג.
אנחנו רואים אותו מייצר, אתה יודע, מגיע לרפליקנטית חודשה לגמרי, ואומר, טוב, את לא יכולה ללדת, את לא טובה ל... מטרה שלי, אני רוצה ליצור כאילו רפליקנטים שיכולים להיות ילדים כדי שיהיה לנו מספיק רפליקנטים להתפשט לכוכבים, ואז הוא, אתה יודע, הוא דוקר אותה והורג אותה.
עכשיו, בתור... ומנשק אותה.
כן, כי אקט סימבולי מיותר לגמרי. זה אקט סימבולי שנועד לצופה ולא קשור למה שקורה בסרט.
זה היה לפחות רגע אחד שבו ג'רד לטו דיבר, המוזיקה נגמרה לרגע, המצלמה התחילה להתרחק, ואז הוא התחיל לדבר עוד פעם. ואני לא לגמרי משוכנע שהבמה ידע שזה עומד לקרות, כי...
ואתה מרגיש שהוא עיוור פשוט כדי שהוא יוכלו להמשיך את הרעיון של העיניים. ובכן, כי בסרט הקודם, עיניים היו מוטיף שחזר כמה פעמים, אז אם הוא עיוור, אתה מבין, אנחנו מצביעים.
אבל בסרט הזה.
מה שאני רוצה להגיד, הרעיון של... זה הגזמה של החברה שלנו שבגברים, אתה יודע, שופטים נשים, אך ורק על פי... הסטנדרטים המוגזמים האלה של עד כמה את מועילה לי, ושיש לך גבר שאומר לאישה חדשה שהרגע הגיעה לעולם, טוב, את לא מתאימה למה שאני צריך ממך ולכן אין לך זכות קיום, וזה המשך של משהו שמופיע בסרט שוב ושוב, של גברים משתמשים בנשים, ולנשים אין קיום עצמאי, הם רק המשך של הרצון האנושי, וזה...
זאת אומרת, יש את מפקדת המשטרה.
כן, זה קצת הורס את זה.
כן.
אבל היא בעצמה, כאילו, אתה יכול להצדיק את זה ולהגיד, היא בעצמה עובדת בשביל הכוחות הפוליטיים שלמעלה, שאנחנו לא רואים אותם, זה קצת
אולי בעיה. אולי אנשים, אנחנו לא יודעים.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, יש פה הקבלה מעניינת בין הרעיון של, בסרט הראשון, רפליקנטים היו עבדים, וזה היה מוטיף גזעי, בלי להיות מוטיף גזעי, כי כולם היו לבנבנים. למרות שלוס אנג'לס העתידית היא חצי. אגב, בסרט הזה...
היו שם גם אסיאטים.
כן, בסרט הזה אין.
אסיאטים. יש מלא האמת.
כאילו יש את דייב בטיסטה שהוא פיליפיני.
הוא כל מיני דברים.
הוא ממוצא פיליפיני.
פה הוא סומלי. והיא המבאס.
כן.
אם נשתמש במונח הפוליטיקלי קורקט פלסטינית ישראלית.
והם מתים גם.
כן. והם לא מתים. אנחנו פשוט לא רואים אותם יותר.
הם לא הוגים את דוק בשלב מסוים.
לא, פשוט לא רואים אותו יותר.
הוא רואה את דוק שהוא מת.
הוא מופיע סצנה אחת וזהו. ושואל אם הוא רוצה סוס או עז. אני לא יודע מאיפה משיגים עז בעתיד הזה, אנחנו לא ראינו אפילו חתול.
כאילו כל הקונספט של הסיפור המקורי היה שאין בעלי חיים אמיתיים ולכן אנחנו קונים תחליפים, אבל whatever.
כן, אבל... הוא למעשה אומר, עם זה אתה יכול לקבל סוס אמיתי.
אבל זה רעיון מעניין בתיאוריה, אבל זה מבוצע במין כזה גסות וחוסר עניין, וכל מה שהסרט הזה באמת יכול להגיד לנו זה משהו שאני חושב כל אישה בעולם יודעת, שזה כזה... היי, להיות נשים זה לא כיף גדול, וגברים הרבה פעמים ינצלו בכן.
שנייה, להיות נשים זה לא כיף.
לא תמיד.
אבל הן תמיד כל כך שמחות ופרסומות וקופצות.
למרות מה שהשיר אומר לכם, כאילו, השיר אומר לך את זה, girls just wanna have fun, והסיבה שהן
רוצות... אתה יודע שזה שיר של המקור הוקלט בידי גבר.
כן, בדיוק. והסיבה שהן רוצות לקייף ולא מקייפות באמת, זה כי העולם לא נותן להן.
אוף. אבל הנה, זה מוביל לבעיה שיש לי עם הסרט. הוא לא הולך עד הסוף עם אף אחד מהרעיונות שלו. כמו פה, אוקיי, אנחנו רואים את הרעיון של גברים ששולטים בנשים, אנשים הן בעצם רוב הזמן אזרחיות סוג ב' כן. או סוג ג' במקרה של ג'וי, אבל לקיי יש מפקדת, אישה, וכאילו, אנחנו לא רואים אף אחד שנמצא מעליה. עצם זה שהיא היא מדברת על זה שהיא מונעת מכוחות פוליטיים, אבל אנחנו לא יודעים מה הם, אז לא הולכים על הסוף עם הרעיון הזה. הרעיון שקיי הוא רפליקנט שנאמן לחלוטין כי הוא שייך לדור החדש. אבל אז אנחנו רואים שאין לו בעיה דווקא להסתיר דברים מהבוסית שלו, אין לו בעיה גם לשקר אם הוא צריך.
כאילו, אני חושב שזאת בעיה של הסרט הקודם, היא יכולה להתחמק עם העובדה שהם לא הסבירו בדיוק מה זה רפליקנטים, אבל הסרט הזה עמוק מדי הולך על הקטע של, כן, הם בעצם כאילו, הם יצורים גנטיים לגמרי, אין להם, הם לא עושים מחתיכות ברזל או משהו כזה.
למה?
אז כשהם אומרים שהוא מתוכנת, למה מתכוונים מתוכנת? כאילו, יש לו חלקים במוח שאוסרו, שאמורים להיות מוסרים של חוסר יכולת לציית.
יש איזה מבחן שעושים לו כל הזמן, שהוא צריך לחזור על מילים מסוימות, בזמן שאומרים לו כל מיני משפטים.
חייל החורף התעורר, צריך להרוג את...
כן, הבית מתפורר, כן. אבל לא מסבירים מה בדיוק המבחן הזה עושה, ולכן אומרים פשוט שהוא נמצא בקווים שלו, או שהוא לא נמצא בקווים שלו. מה הם הקווים האלה? אנחנו לא יודעים.
רק על הקווים.
כן, הרפליקנס פה הם... הם לא רק נרתים, הם גם יכולים להשתמש ברפליקנס אחרים בשביל הצרכים שלהם. הם מצד אחד חזקים במיוחד, זאת אומרת, אנחנו רואים בשביל מסוים את קיי פשוט רץ דרך קיר כדי להגיע יותר מהר, ומצד שני הם רגישים לקור ואפשר לחנוק אותם בקלות. זאת אומרת, יש אחד מרגעי הסי לקראת סוף הסרט, קיי נלחם בלב,
כן.
בזמן שדקארד קשור בתוך ה... רכב המעופף שהולך וטוב ומתמלא במים. קיי מצליח לגבור על, על לב אחרי שהוא כבר יורה בה ודוקר אותה במה שלא יהיה. הוא גובר עליה על ידי זה שהוא פשוט מטביע אותה. הוא פשוט תופס את הצוואר וחונק אותה מדחת למים. וזה...
למה היא צריכה לנשום?
זהו, למה היא צריכה לנשום בכלל? ואז הוא פשוט ניגש ומוציא את... משחרר את דקארד בכוח. זאת אומרת,
הדגמים המוקדמים, כאילו, הדגמים הפרימיטיביים יותר, שהסרט הזה אמרנו בפירוש שהדגם הנוכחי חזק יותר, מהיר יותר, בלה בלה בלה, נוצרו כדי לעבוד בתנאים של כוכבים זרים.
זו, אז זה הגיוני שדב בוטיסטה, נגיד, מלוהק בתור מישהו מהדגם הישן. יש לו את מבנה הגוף הזה.
כן.
אבל ריין גוסלינג מוצא כיותר חזק ממנו.
העובדה שדב בוטיסטה לא אמר שהוא ראה דברים שאתה לא יכול להאמין, כמו רקון מדבר ועץ מדבר...
זה...
וקריס פרט מדבר.
אתה מבין את זה ששומרי הגלקסיה זה העבר של בלייד ראנר?
כן.
ה...
כן.
כן. I've seen some things. אז זה חלק מהעניין. למה? מה הם רפליקנטים? אנחנו... הסרט לא רק שהוא לא באמת עונה על זה, הוא בעצם אומר הם פשוט בני אדם רק שהם נוצרים במעבדה, אבל רגע, הם יכולים גם ללדת, אז הם... פשוט בני אדם.
ומאחר והם יצורים גנה, עוד פעם, הם לא אנדרואידים.
אז הם לא חולמים על פסים חשמליים?
לא, כן, בניגוד לספר, הם כאילו, הם יצירה גנטית לגמרי, ויש להם, כאילו, את כל האיברים שיש לאדם רגיל.
מתברר שיש להם מערכת רבייה.
לא, כן, אז כזה, למה אנשים מתפלים שיש להם מערכת רבייה? זה לגמרי לא...
למה יצרו אותם עם מערכת רבייה אם הם לא נועדו
לי? עם חלל רחם בכלל.
כן.
תמלא את זה באופר, טוב, משהו כזה אם אתה לא רוצה שהם ילדו.
אז עושים לא. שם את המחשב, אני
לא
יודע.
לא, אבל מסתבר שאתה אגיד רצה שהם ילדו מלכתחילה, וזה לא נראה כזה אתגר, כאילו... אנחנו יכולים לשכפל אנשים במעבדה בימינו, כאילו? פחות או יותר?
לא בצורה מושלמת.
לא בצורה, אבל כאילו...
אבל יש לנו את הטכנולוגיה להפריה מלאכותית כבר די הרבה זמן.
כן, כאילו, הסיבה שהסרט כזה... הסיבה שתאגיד טיירל עושה, טיירל, וואלס עושה את כל זה, זה כדי שהוא יוכל לייצר רפליקנטים שמולידים, ואני כזה, הבעיה שלך זה שיש לך מעט מדי אוכלוסייה, על איזה טרנד אתה מסתכל?
כאילו, הוא יורה ברפליקנטית שהרגע נוצרה כי הוא יכול להרשות לעצמו.
כן.
מה?
ובסוף, ואני ממש לא מבין למה בסוף הסרט, הם תופסים את דקארד, והם כזה אומרים, טוב, אנחנו צריכים למצוא מי הבת שלך, כאילו מי הרפליקנטית שנולדה.
כן, אגב, דקארד הוא אבא של ה...
טוב, זה לא, מרגע שאתה מבין שזה יש רפליקנט שנולד, כן. זה לא הפתעה שזה דקארד, האבא. אבל אנחנו צריכים לקחת אותך מחוץ לעולם כדי לתחקר אותך שם, ולמה? אתם...
איפה הם בכלל נמצאים? לא נתחיל עם זה. איפה המשרדי שוואלס נמצאים?
אתם תאגיד בינלאומי שמרגיש בנוח לשלוח את האנשים שלו לרצוח שוטרים באמצע המשרד שלהם.
כן.
אתם באמת צריכים להציע אותו מחוץ לכדור הארץ כדי לחקור אותו, תאגידים בינלאומיים עושים את זה בימינו במשרדים שלהם.
איפה המשרדים שלהם נמצאים?
בלוס איפשוס.
לוס איפשוס.
כן. לוס איפשהוס 2049.
כל העולם זה לוס אנג'לס, לא יאמן. אוקיי,
ועוד ויש שאלה, שם חמישה אנשים.
סתם שאלה פרקטית. כן. כן, מעבר לזה שכוח אדם ממש מצומצם, הוא צריך להתמקד בלזכור אנשים במקום לגרום ליצור רפליקנים שיולדים. אבל הם כאילו, הם חוסכים בחשמל, מה הקטע שם? כאילו, מה זה הטור? בסרט מ-1982 הרעיון היה ליצור סוג של פילם נואר בעולם של מדע בדיוני, אז בגלל זה חשוך הרבה, יש יורד הרבה גשם, רוב הסצנות הן בלילה, זה היה מכוון. פה זה לא כל כך ברור, כי מצד אחד יש לך הרבה תאורה, במיוחד לוואלס יש איזה קטע עם מים ותאורה צהובה משום מה. אבל
וואלס מופיע לשלוש סצנות בסרט ונעלם.
כן.
וכאילו, ואם הם מצמצמים אותו לאפס סצנות בסרט ונעלם,
אני חושב שהם תכננו סרט המשך.
אוי.
כן.
He's damaged.
הוא חוזר כל 27 שנים פשוט. אבל קיין מגיע למשרדים של וואלס, הוא רוצה לבדוק את המספר של הרפליקנטית שהייתה בהיריון, בלי לגלות להם למה. יש שם בן אדם אחד שעובד ואת לאו. החדר שבו וואלס ניגש אליו הוא חשוך, רק הפקיד נמצא באור, בתאורה צהובה שבטח לא טובה לעיניים. אני לא יודע, כאילו, אולי במקום להעיר את השלטים הענקים האלה של סוני, תשתמשו בחשמל
זה מרגיש על עוד מקומות שירות. זה מרגיש כמו סרט שבו הסימבוליזם קיים בתוך העולם של הסרט, בלי שמישהו ישים לב כזה. כאילו אנחנו מוארים באור שהוא מאוד מאוד מטאפורי.
בלי שמישהו ישים לב, וואלס מתייחס לעצמו כאלוהים, ולכל מי שניגש לחדר שלו כמלאך.
זה לא וואלס, זה פשוט הקלטה של
ג'רד לטו פשוט הלטר.
ג'רד לטו, כמו שמישהו כתב אחרי Suicide Squad, הרס את הרעיון של Method Acting. הרס את זה בזה שהפך את זה לפרסומת לעצמו. וחיבבנו את ההופעה שלו במה זה היה?
הוא היה כאילו,
הסרט שבו הוא שחק דרקווין, לא, אבל הסרט שביקרנו
מועדון לקוחות של דאלאס,
כן, חיבבנו אותו שם,
הרבה שחיבבו אותו שם,
אני חושב, כן, אבל הוא לקח את זה צעד אחד, זאת אומרת, הכל אמרו לו, וואו, זה נחמד שנבלעת לתפקיד הזה, והוא כזה, אהה, כאילו, זה כל כך מרגיש, כאילו, כל תפקיד שהוא עושה עכשיו זה שיווק לרעיון של, הנה אני שחקן שיטה שנבלע בכל תפקיד, במקום פשוט לשחק. ואוקיי, אנשים עושים את זה אוטומטית דניאל דיי-לויס, אבל עם כל הכבוד לך, ג'רד לטו, אתה לא דניאל דיי-לויס?
זה לא רק זה, גם דניאל דיי-לויס, מתישהו יצא מהדמות. כשהוא מסיים את הצילומים, הוא עובר לדמות הבאה. אין דניאל דיי-לויס אמיתי, ידוע מהשנה ה-80.
יש, הוא
חוטב את סימו, מה שאני לא יודע מה הוא עושה.
הוא עושה נעליים, he's a shoemaker.
כן.
כן, וזה נעליים ממש טובות לפי מה שהבנתי.
יום אחד הוא יגלם סנדלר, וזה כאילו, ואז יבינו
שברימק להסנדלר של אדם סנדלר. אני לא אשם, תאשים את המציאות.
אני מאשים את אדם סנדלר בכל דבר. אבל
ג'רד לטו, אוי, שטפלנו במיקרופון. סנדלר!
אבל ג'רד לטו פה הוא כאילו, זה כאילו איכשהו גילם את הג'וקר, רק קצת להעלות את רמות הטירוף, להיות עוד פחות קוהרנטי, ואין תסביך אלוהים, כי למה לא? אבל זו לא דמות טובה, זו דמות מאוד מאוד משעממת, מאוד לא, הוא לא תורם לעניין, אנחנו לא מפחדים ממנו.
כל הדמויות בסרט מאוד משעממות.
אנחנו לא מפחדים ממנו, למרות שיש לו כוח עצום, אנחנו לא מבינים בכלל את ההתעקשות שלו על שיטת פעולה מסוימת. אנחנו לא מתרשמים מזה שהוא עיוור, כי אוקיי, אז
אני חושב שכל הדמויות בסרט הזה יש להם מנותקות ככה, ואוקיי, אני מבין מה אתה רוצה לעשות, אבל אתה רוצה אישורה של דמויות מאוד משעממות, כאילו.
זה היה ככה גם בסרט המקורי.
כאילו, הריסון פורד.
הוא היחיד שלו,
לא, הריסון פורד הוא היפה מנותק, וזה כל התפקידים שלו בשנים האחרונות. אני מחכה
זה לא רק התפקידים, הוא בדרך פשוט מנותק.
אני מחכה להמשך שלו להעד או משהו כזה, אולי הנמלט, שבו פשוט יושב בחדר ומדבר, במקום להימלט.
ההמשך לנמלט הוא לא היה בו.
היה נמלט. נכון, את US Marshals.
כן.
עם Wesley Snipes, האמת, לא?
אתה רואה, הכל מתחבר.
כן, he ran that played. רובין רייט. עוד פעם, מישהי עם הרבה כסף, מישהי וקריזמה היא כזה, אם אני אדבר ככה, אולי יקחו אותי ברצינות בסרט הזה.
שמע, לפחות לא צריכה לזייף מבטא ישראלי הפעם.
היחידה שנהניתי מההופעה שלה פחות או יותר, זה סילביה הויקס.
הויקס?
בתור לאו, כי דבר ראשון, כי זו דמות שנהנית מהעבודה שלה לרצוח אנשים, שזה אני תמיד בעד. זה נחמד לראות מישהו שאוהבת את העבודה שלה.
זה נחמד גם שלקחו דמות שלמעשה הגיעה מ-1982. לא מהסרט מ-1982, היא נכתבה כנראה ב-1982, כי אני בכל רגע מצפה ששוורצנר יגיע.
וזה עוזר שהיא נראית מאוד מאוד טוב, כאילו.
זה נכון לגבי רוב...
כן, זה סרט שמלא, כמו שאמרתי, איך שאתה סרט, הוא רוצה לעשות איזה הצהרה לגבי נשים, אבל זה קצת בעייתי כשהוא מלא בבובות פטיש.
אני יכול להבין את זה כהרעיון שנוצרו בצורה מלאכותית.
לא, כן, אבל כל, אפילו, בסופו של דבר, אפילו לוטנט ג'ושי, כאילו שאמורה לדמות סמכות אנושית יותר...
היא בלטר קאפ.
כן. זה כזה, היי, אם אתה רוצה להעיר הערה על איך נשים הם יותר מכלי הרוויה שלהם והמראה שלהם, אתה יכול להציג דמויות בסרט שהם יותר מכלי הרוויה והמראה שלהם?
כמו כן, לא למקט העלילה בניסיון לגלות מי זאת שיש לה מערכת רוויה מתפקדת. חושב שזה יעזר. לא דיברנו בכלל על דוקטור אנה סטלין,
קארלה ג'ורי?
כן, קארלה ג'ורי שהיא שחקנית שוויצרית. עם מבטא שוויצרי שמתברר שזה דבר.
ובכן, זה הטוויסט הכי לא מפתיע בהיסטוריה של הטוויסטים הלא מפתיעים.
רגע, אז הדמות שפחות או יותר בזמן שקיי חלקת את הזיכרון, התחילה לבכות ואמרה שזה זיכרון של מישהו אחר, זיכרון אמיתי.
זה כזה, מדי... היא יוצרת זיכרונות בשביל רפליקנטים במעבדה, וכשקיי מתחיל לחשוב שהוא ילד אמיתי וחולקת את הזיכרון שלו, היא אומרת, זה זיכרון יפהפה, זה זיכרון אמיתי, כל יוצר זיכרונות מכניס טיפה מהזיכרון שלו.
כן, ואז היא בוכה. נון בית היא נמצאת מגיל צעיר בבידוד משאר העולם.
כן, כדי שאף אחד לא יוכל לבדוק אותה, כי אסור לעשות עליה בדיקות מעבדה או משהו כזה, כי זה יהרוג אותה.
ויש שם מבטא שוויצרי משום מה.
היא הבת של דקארד.
היא לא שוויצרי.
היא הרפליקנטית שנולדה.
זה שהיא מסוגלת לדבר אנגלית, זה בפני עצמו סוג של נס, בהתחשב בזה שלא היה מי שילמד אותה.
ויש מרד רובוטי שהחבר'ה שלו מגיעים לפגוש את
קיי. היא המבס החיית.
מגיעים לפגוש את קיי 20 דקות לפני שהסרט נגמר, סרט של שעתיים וחצי, 20 דקות לפני, פתאום זה כזה, אגב, אתה צריך לעצור אותם אתה צריך לעשות להם את סנת החילוץ בסוף של המטריקס עכשיו, לבד, והוא כזה, זה לא סוג הסרט הזה עכשיו, ועכשיו זה כן, מרדף אווירי, פיום פיום.
אל תדאג, עדיין יהיה גשם. כן. הוא גם יהפוך לשלג, כי Winter is coming.
כן, זה סרט של שעתיים ו-40 דקות, ג'יזוס קריסט, אפשר לקצת.
האמת שהוא, לא הרגשתי שהוא עד כדי כך ארוך, ואני חושב שחלק גדול מזה זה כתוביות הסיום, כי הסתכלתי על השעון כשהוא נגמר, וזה לא היה עדיין 160 דקות. אבל, כן, יש בו, הוא כאילו לקראת הסוף נזכר פתאום להכניס כמה קווי עלילה שהוא שכח.
מי כתב את זה? זה היה דורון פישר שכתב, האורך של סרט בשלב מסוים נהיה ביחס הפוך לחשיבות העצמית שלה במאי או משהו כזה?
יש סיכוי, אני לא חושב שזה יחס הפוך.
לא, כן.
זה יחס ישיר.
יש יחס ישיר בין החשיבות העצמית שלה במאי, ואנשים אמרו, כולל אני, אמרנו לוילנוב, אתה ממש טוב מספיק פעמים שהוא... אתה יודע, התחיל להאמין בזה, וכזה, היי, אתה זוכר לעשות המשך לאחד מסרט המדע בדיוני הכי אוהבים בכל הזמנים.
לא, לא, הוא הולך לעשות סרט, הוא עושה סרט המשך לאחד מסרטי המדע בדיוני הכי מפלגים בכל הזמנים. כי אם אתה מסתכל על התגובות לבלייד ראנר, מעבר לזה שהוא לא היה הצלחה כלכלית גדולה במיוחד, מצד אחד הסרט שתמיד מזכירים אותו בתור אחד מהסרטים הגדולים שנות ה-80 וסרטי המדע בדיוני הטובים ביותר, הוא יהיה בהרבה רשימות של 100 גדולים בכל הזמנים. ומצד שני, כשאתה מדבר עם מישהו שרואה אותו בין פעם ראשונה או שראה אותו כבר הרבה פעמים, כבר כמה פעמים, התגובות לא יהיו אחידות. חלק מהאנשים חושבים שהסרט גאוני, חלק חושבים שהוא משעמם, זה אנחנו מדברים על בלייד ראנר המקורי. אין קונצנזוס אמיתי סביבו, כמו שפשוט מי שחושב שהוא טוב, ממש ממש חושב שהוא טוב. ונראה שזה דבר דומה גם לגבי 2049, רוב הביקורות הן חיוביות, יש לו... ברוטן טומטוס יש לו 89% טריות, שזה מאוד מכובד לסרט ש... האמת שיותר שמעתי אנשים שלא אהבו אותו מאנשים שכן אהבו.
אני ראיתי גם כן התפלגות, ראיתי התפלגות די חזקה באמצע של, אוי, זה ממש גאוני לבין אנשים כמו אנשים כזה.
כן.
אתה די מתיש.
כן.
אתה די מתיש ומטופש וחושב שאתה חכם.
זו סצנת הסקס הגרועה ביותר שאי פעם ראיתי.
לא ראית את וואטשמן?
זו סצנת הסקס השנייה הכי גרועה שאי פעם ראיתי.
לא ראית את דרום?
זה הסרט הסקס החמישית הכי גרוע, יש שם שלוש.
אני חושב שאנחנו לא רוצים להיות ארוכים כמו בלייד ראנר 2049. נציין רק שהסרט לא הצליח כלכלית כמו שהיוצרים רצו.
אני, לא כמו שהם רצו, אז לא, הוא לא כישלון כמו שהציגו אותו בהתחלה.
לא כישלון, אבל זה כזה. הרבה אנשים מופתעים שסרט המשך לסרט שהיה כישלון כלכלי.
מוזר.
הוא כישלון כלכלי.
מפתיע.
כן.
אני מאשים בזה את אתרי.
לא, זה, אתה יודע, הוא עלה המון המון כסף, הוא עלה... התקציב הרשום הוא בין 150 ל-185 מיליון דולר. 35 מיליון דולר זה לא סכום קטן לטעות פה?
לא, זה גם בערך הסכום שהכניס הסרט המקורי.
וכן, אוקיי, אינפלציה והכל, אבל זה מוגזם. הסרט הזה לא היה צריך לעלות כל כך הרבה כסף. אם הם יכלו... האפקטים, זה עוד פעם, הצילום מאוד יפה, האפקטים טובים, אבל זה לא שאפקטים... רוב האפקטים הם אפקטים פרקטיים, וזה לא שמשהו השתנה כל כך מאז. אני לא מבין למה הסרט הזה עלה כל כך הרבה כסף, מעבר ל...
הריסון פורד.
אני לא חושב שהוא מקבל כל כך הרבה.
אני לא יודע, איכשהו גוררים אותו לסרטים שהוא בגלל הוא לא רוצה להיות בהם.
הוא אוהב לשחק את הדמויות שהוא שיחק פעם בתנאי שהן זוכות לפרוש, זה כזה,
תשמעו,
אני לא רוצה שיזמינו אותי לפעם שלישית, בבקשה תיפטר ממני.
אבל הוא לא באמת זוכה לפרוש פה, הם אומרים, אוקיי, עכשיו הם לא יודעים שאתה עוד קיים, לא יעקבו אחריך.
עכשיו אתה צריך להיות.
סבבה, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה איתו.
כן, הם יהיו בעקבותיך, הריסון פורד, עכשיו אתה צריך להיות הנמלט לפני שמישהו יהיה העד נגדך. ואל תשכח, הדרך היחידה להימלט זה על מטוס שאין עליו חיישנים טכנולוגיים כמו אייר פורס אחד.
כן.
איזה עוד...
אמריקה גרפיטי, אתה מצליח להכניס איכשהו...
כאילו, אתה יכול לראות את הסימנים על הקיר.
זו סכנה ברורה ומיידית, תיזהר.
סכנה ברורה ומיידית, כל הסימנים על הקיר האלה. האמריקן גרפיטי מזהיר אותך לברוח עכשיו.
מהאמת שנמצאת מתחת לפני השטח.
ואל תשכח. אל תשכח להגן על הבת שלך במצעים טכנולוגיים כי היא רפליקנטית, אז שים עליה פייר, תתקין עליה פייר וול. כן, אז פורד היה סרט בשם פייר וול.
אני רוצה שיכניסו, אם יעשו סרט שלישי, אני רוצה שהם יסבירו את תוכנות האנטי וירוס שיש לרפליקנטס.
זה משהו שפיוטשר, רק פיוטשרמה יעשו.
אולי. תשמע, פיוטשרמה היו עושים עבודה יותר טובה מזה.
טוב, אז זה בלייד ראנר 2049, נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
אוקיי.
אנחנו הולכים הרבה הרבה אחורה בזמן, אנחנו הולכים לדבר על... מטרופוליס.
מטרופוליס?
לא סרט האנימה מ-2001. האמת, רציתי לדבר עליו, אבל אביעד שכנע אותי בנחמדות האינסופית שלו לדבר על סרט שארוך בשעה. אנחנו מדברים על...
תלוי באיזו גרסה, אגב.
אני ראיתי את הגרסה המלאה, אני מקווה שזה מה שאתה ראית.
אני ראיתי את הגרסה שהייתה זמינה. הגרסה המלאה באמת עבדה.
כמה, מה היה האורך של הגרסה שראית? בערך
שעתיים וקצת.
אני ראיתי גרסה של שעתיים וחצי כמעט.
יפה, מצאת אותה.
סרטו של פריץ לנג מ-1927.
אנחנו נבין את פריץ לנג.
שנכתב על ידי תיה וון הרבאו, שגם כתבה, מסתבר, זה ספר? זה מחזה? זה ספר. כן. כן, שגם כתבה את הספר שעליו זה מבוסס. ובסרט משחקים גוסטב פרוליך, בריג'יט הלם, אלפרד אייבל, רודולף קריין רוג, היינריך ג'ורג', תיאדור לוס ופריץ רספ.
ככה מבטאים שמות גרמנים.
אני בטוח, כן.
כן, בריג'יט.
איך אומרים את זה אז?
בריגיטה.
בריגיטה, נכון.
אני חושב.
לא, זה בריגיטה, אתה צודק.
האמת שהקריירה שלה הסתיימה זמן קצר אחרי זה, כי הנאצים עלו לשלטון והיא לא ככה עבר אותם. אז אני חושב שהיא נמלטה לשוויץ או משהו.
ובכן, בשנה העתידנית 2026.
שמעי, זה יותר רחוק מ-2019.
כן.
כבר התחלה.
העיר מטרופוליס, כאילו, אני לא בטוח אם זה השם של העיר, זה פשוט כאילו,
זה מטרופוליס.
כן, זו היא
מטרופוליס הדדית. כל הסרט הוא משל, בוא נתחיל עם זה.
החברה מחולקת בדיוק באמצע, למעלה יש לך את בעלי אמצעי הייצור, התעשיינים העשירים שחיים את חייהם בנוחות וכיף ויופי במועדוני הכושר שלהם, ולמטה יש לך את העובדים שתרתי משמע מוקרבים כדי לגרום למכונות להמשיך לפעול.
אז
כאילו... לא באופן מטאפורי, באופן של משתמשים בדם שלהם לשמן את גלגלי המכונה בשלב מסוים.
לא בכוונה.
ובכל זאת.
אז זה בערך כמו לעבור גבעת המל לפני הבנייה לגבעת המל אחרי הבנייה.
אני לא מבין את ההתייחסות הזאת, אני מצטער.
לא נורא.
ג'ון פרדרסן הוא הבוס הגדול בעיר, כאילו הוא לא ראש העיר, הוא פשוט התעשיין הכי מצליח אני מניח.
זה יכול להיות אותו דבר מבחינתם.
כן, ובגלל שקוראים לו פרדרסן, הבן שלו נקרא פרדר.
אני רואה שהגיון אומר שהבן שלו צריך לקרוא פרדרסנסן.
כן.
אולי זה שונה בגרמנית.
ופרדרסן קולט במקרה כיתה של תלמידים מהאנדר סיטי, מודרכת על ידי מריה.
מריה.
You've got to see her.
לא חשבתי על זה, אבל אוקיי.
I once met...
כן.
לא הבנתי. אני בטוח שיש הרבה שירים על מריה. אני אשאל את בייבי דרייבר אחר כך. והיא מסתבר מטיפה לעובדים בעיר התת-קרקעית, שיום יבוא ויבוא המתווך, הסרט של סמואל אל ג'קסון, ויציל אותם. זה אחלה סרט.
יום אחד יבוא סמואל אל ג'קסון, כן.
המתווך שישכין שלום בין התעשיינים לעובדים, ומסיבה שלא ברורה לי ממש, פרדר מחליט שהוא המתווך. הוא פשוט אומר...
זה הולך ככה, הוא חוטף מכה בראש,
כן?
אני לא צוחק, הוא חוטף מכה בראש, הוא מדמיין שהמכונה זה המולוך, שמקריבים כן. אליו את העובדים, ומבין שמשהו צריך להשתנות. ואז הוא אומר, היי, אני לא מכאן, אני כנראה מתווך.
הוא מחליט שהוא הנביא שלהם פחות, כאילו.
כן.
לא, היא הנביאה, לא, הוא הקדוש, כאילו, הוא ישו שלהם.
משהו כזה, זאת, היא מריה, כן. במטאפורה היא מריה. אבא שלו הוא אלוהים. ויש הוא מתווך.
כאילו הוא מענה את הבן שלו, אז זה די מתאים לנצרות.
כן. נלך על זה, יאללה.
כן, ורוטוואנג, מה הוא אמור להיות? השטן?
אני חושב, או יהודה ישקריות.
בכל אופן, אבא של פרדר לא מרוצה מעובדה שהבן שלו התאהב בבת מעמד הפועלים.
הגאון מריה, כן.
והוא משכנע את הממציא הגדול בעיר, רוטוואנג,
מה הוא כבר יכול להיות עם שם כזה?
כן.
הוא מדען.
להשתמש ברובוטית שהוא יצר כדי ליצור כפילה של מריה. והכפילה הזאת היא דבר ראשון, היא תוביל למרד של עובדים, מה שייתן לו תירוץ להרוג בהם, בכל אלה שמאיינים למרוד בשלטון שלו.
אז כן, בערך הבנייה בצפון תל אביב, כן.
אבל מה שהוא לא יודע זה שרוטוואנג הולך לבגוד בו.
למה?
כי אמא של... פרדר היא הייתה אהובת ליבו של רוטוויינג והיא בחרה בפרדרסן במקום.
קראו לה הל, אני חושב שעכשיו אפשר להבין מה הרוט וגם הוא להיות.
כן, זה המשך לתור רגנרוק.
שעוד לא יצא.
בסדר, הם ידעו, הם היו מוכנים, הם ראו את העתיד. ובשלב מסוים הוא גורם לרובוטית להיראות כמו מריה ולהלהיב את כל העובדים למרד... אלים, מה שמוביל להרס של העיר.
תוך שהיא רוקדת במועדונים, לחברה הגבוהה.
אולי זה פריקוול לפוטלוס? כאילו...
אני לא זוכר שקווין בייקון המריד את העובדים בזמן שהוא רוקד לחברה הגבוהה.
זה היה כישלון
שלו. אני מודה שלא ראיתי את פוטלוס. יש סיכוי שזה קרה שם.
דירטי דנסינג?
לא, זה לא קורה שם.
יש דנס פרס של סרטי ריקוד, כאילו של פוטלוס ודירטי דנסינג וסטפ אפ וברייקינג ו...
כן, והדבר הזה עם ג'וליה סטיילס.
כן, הדבר... That thing you do?
לא, זה משהו אחר.
Girl, you stand up? אני לא יודע.
אני לא יודע. את Dirty Dancing ראיתי רק לפני איזה חצי שנה פעם ראשונה.
כן, ובסופו של דבר, פרדר נלחם עם רוטוואנג על מקום מאוד גבוה, ורוטוואנג נופל, והרובוטית מושמדת, ויש שלום. הסוף.
אוקיי, לא סתם מושמדת. הפועלים משמידים אותה כשהם חושבים שזו מריה, כי בגלל ה... הססה שלה למרד, הם השאירו את הילדים שלהם ללא השגחה, והילדים כמעט עברו.
בזמן שהם הורסים את המכונה שהמטרה שלו זה למנוע ממים להטביע את... אני לא יודע... יש מכונה שהם הורסים שהתפקיד
היחיד לזה... היא עושה הכל.
כן. The heart machine.
כן.
מטאפורה. כי בין...
ללב?
כן, כי הם חוזרים ואומרים שהפועלים עם הידיים וה... מנהלים עם המוח, וצריך להיות מתווך בין השניים, והמתווך הוא הלב. וכזה, בשביל גוף אנושי צריך...
אז זו הייתה מכונה כל הזמן.
כן, בשביל גוף אנושי צריך עוד הרבה איברים. זה סרט מאוד מאוד נאיבי. וזה דרך נחמדה להגיד, זה סרט מאוד מאוד מטומטם.
אני לא חושב. אני חושב ש...
אני לא אומר את זה במובן הכי רע שבו, אבל זה כן סרט. זה סרט...
אנחנו דיברנו על עוד סרט של פריץ לנג, ממש מזמן, דיברנו על אם. אחד מהדברים שאני חושב שמאוד אהבנו בו, זה שהוא סרט שיכול לעשות בכל שלב מאז המצאת הקולנוע, כי הוא גם באופן שהוא כתוב ומבוים ומשוחק, וגם בנושא שלו, הוא סרט שמאוד על זמני. יש לו, הוא פשוט, אם היה יוצא היום, אותו הדבר בדיוק, לא היו שמים לב כל כך להבדל. מטרופוליס הוא לא כזה, מטרופוליס הוא סרט שהוא מאוד של תקופתו.
כאילו בין מטרופוליס לבלייד רנר 2049 לא השתנה הרבה, כי הנושא העיקרי של סרטי מדע בדיוני מסתבר זה עדיין אנשים שרוצים, גברים שרוצים לעשות סקס עם רובוטיות. זה הנושא של 90% מסרטי מדע בדיוני.
אקס מכינה יצא לא מזמן.
אקס מכינה, הר, כאילו... גוסט אין השל.
כל הגרסה.
שם זה מוכנה שרוצה לעשות סקס עם בני אדם. אבל כן, זה כזה... זה הנושא שחוזרים אליו שוב ושוב, כי זה סרטים שגברים בעיקר מבינים וכותבים, וגברים רוצים לעשות סקס נראה מסתבר עם כל דבר.
האם שמעת על האינטרנט?
לא, תצטרך לספר לי עליו.
אני אראה לך אחר כך מה זה בדיוק, אבל יש לו שהאינטרנט הוכיח, זה שמה שאתה לא תיקח, איזה קונספט שלא תיקח,
יהיה פורנו עליו.
זה יגיע לזה.
חוק 34.
כן.
אוקיי.
חוק 33, אגב, הוא שאם זה הפעם הראשונה שלך באינטרנט, אתה חייב להילחם.
והחוק הראשון זה שלא מדברים על מועדון קרב.
זה מאוד ספציפי, אני חייב לומר. אתה יודע כמה חיפושים יש לזה, אגב.
מה שאני רוצה להגיד לגבי, כשאני אומר שזה סרט די מטומטם, אני מתכוון לזה, זה סרט שמציג את הרעיון של מאבק פועלים, אבל הפריזמה שלו היא כל כך כאילו פשטנית ומוזרה, וראינו את אם, אז אנחנו יודעים שפריץ לנג הוא אדם הרבה יותר אינטליגנטי מזה.
הרבה יותר ציני.
הרבה יותר ציני והרבה יותר אינטליגנטי, אבל הסרט הזה לגמרי נאמן לרעיון של כזה, כן, כאילו, כל מה שהם צריכים זה להחזיק ידיים ואז הם יהיו בסדר, ואני כזה, לא, סטופ, סטופ. דבר ראשון, עצם הרעיון שעובדים עם הידיים ובעלי המלאכה עם המוח הוא מעליב, כאילו, מיסודו, רעיון של כזה, אין להם מה לתרום חוץ מכוח פיזי. ואני מצטער, אתה חושב שהמטאפור הזאת היא שוב ושוב ושוב?
אני חושב ש...
הם לגמרי המונים... לא, כן.
אני חושב שאתה לוקח את זה הפוך מאיך שהתכוונו.
אני לוקח את זה כמו שהסרט מציג את זה, זה ש... כוונות זה נחמד,
זה
מציאות.
לא מוצג כחברה אוטופית.
לא, אבל זה מה שאני אומר. זה מה שהסרט אומר, אני מצטער. ודבר שני, כן, העובדה שבסופו של דבר, כל מה שצריך זה שזה בחור עשיר יגיד, כן, בוא נהיה חברים והם חברים. וכל מה שאני רוצה להגיד זה, לא, רגע, איך זה משנה איך שהחברה הזאת עוברת? יש המון המון מכונות שצריכות להיות מופעלות כדי שהעיר תעבוד. מסתבר, והמכונות האלה, הם, אנחנו רואים, מכונות של סבל, מכונות שההפעלה שלהם כרוכה בהרבה הרבה סבל וכאב, והעובדה שאתם פתאום משלימים, פתאום אתם לא צריכים את המכונות האלה יותר? כאילו, איך? זה כאילו הסרט נמנע מלשאול את השאלות הקשות, ואם זה סתם היה איזה פנטזיה, כן, אבל זה פנטזיה,
מדע בדיוני.
כאילו, אוקיי, אתה מבין לא אני מתכוון, זה speculative fiction על הרעיון של החלוקה המעמדית, ועל מה זה אומר שיש מאבק פועלים, ועוד בקונטקסט של שנות ה-20 שבו זכויות עובדים היה בכלל דבר מאוד מאוד פרימיטיבי.
אבל זה העניין. הסרט הזה יצא כשבאמת לא הראו את הדברים האלה כל כך. זאת אומרת, צ'רלי צ'פלין עדיין לא עשה את זמנים מודרניים.
זמנים מודרניים הוא גרסה הרבה יותר טובה של הרעיון הזה.
יצא יותר מאוחר.
כן.
אבל מה שאומר, הסרט הזה יצא בתקופה שבה בכלל לומר שפועלים נמצאים בסכנה בגלל האופן שבו מתייחסים אליהם בעלי ההון. לומר את זה, זה היה דבר מאוד לא מקובל. זאת אומרת, מי שאמר את זה, זה היה אנשים העניים, האלה שלא מקשיבים להם, אלה שאין להם את היכולת לפרסם דברים בתקשורת.
ומרקס,
שדווקא היה לו כסף.
היה לו את החבר הטוב שלו, אנגלס, כן.
כן. וזה נורא, זה משהו, הוויכוח סביב הסרט הזה, בערך מאז שהוא יצא, האם הסרט הזה בעצם אומר, פועלי כל העולם התאחדו, או... תעשייני כל העולם, אל תיתנו לפועלים להתאחד.
אני חושב, זה לא סרט קומוניסטי שלא תהיה טעות, כי קומוניזם הרעיון הבסיסי שם זה שהפועלים יתאחדו ויפילו את בעלי הייצור, והסרט הזה אומר, לא
זה.
יכול להיות שלום בינינו, זה אפשר, צריך רק לשנות כמובן, זה סרט סוציאליסטי.
כן. לא רק זה, גם היטלר טען שזה הסרט האהוב עליו. למרות שהרבה אנשים מאמינים שהוא אמר זה רק איזה הסרט פופולרי, וזה התאים לקמפיין שלו. מה שבטוח שפריץ דנג והשחקנים בסרט בטח לא תמכו בהיטלר, הם מאוד בפומבי יצאו נגדו.
פריץ דנג, מה זה היה? הוא קיבל הצעה להיות שר התעמולה, לא שר התעמולה, כאילו הקולנוען הרשמי של משרד התעמולה, ובאותו הלילה הוא ברח מגרמניה.
כן. ובריגיטה הם ברחה לשוויץ כי היא לא יכלה להישאר בגרמניה.
ללמד אותם איך ליצור שחקנים שיהיו רובוטים עתידיים.
לא, היא הלכה כדי, היא הלכה להיות אומנת למשפחה שבת...
It's a trap.
יותר מדי ילדים.
It's a trap. סתר, הייתי חייב לחזור על זה פעמיים, כי זו בדיחה נוראית. מה שרוב האנשים זוכרים מהסרט הזה היום, וזאת עוד סיבה שבגללה בחרנו בזה כהשוואה לבלייד ראנר 2049, וכמו בגלל הקטע של גבר רוצה לעשות סקס עם רובוטית, זה באמת ערכי הפקה שלו, וזה היה כאילו, כמו שבלייד ראנר נחשב לקפיצה בחזון של איך להציג עתידנות בקולנוע, מטרופוליס נחשב לקפיצה ברעיון של, אוקיי, איך מציגים עיר מדע בדיוני
האקספרסיוניסטים האלה.
בשנות ה-20, וזה באמת...
התשובה הייתה פשוט בונה אותה.
זה סרט מסיבי, פה... כאילו, במובן הפיזי של בנו סטים ענקיים.
אין פה, לא היה CGI.
כן.
הם לא השתמשו בתמונה על תמונה, כדי ליצור אשליה של... אשליה של קנג מידה.
כן, מט פיינטינגס היו כן. עדיין לא מושלמים.
לא. הם פשוט בנו עיר. עכשיו, העיר היא לא, זה לא בגודל של עיר, זה לא סרט של צ'רלי קאופמן, אבל כל הקטע בהתחלה שרואים את המכוניות זזות, ואת המפלסים, ואת המטוסים והכל, זה דגם פעיל לחלוטין של, שהכל בו הוא מוזז בידי אנשי הצוות. את העיר התת-קרקעית הם בנו בגודל אמיתי. זאת אומרת, כשאני התחלתי עכשיו יותר להשלים קלאסיקות מחלקן באמת גם מתקופת הסרט האילם יותר, אני חייב לומר שהתקציבים, באופן יחסי התקציבים שהלכו רק לבניית הסטים אז, היו מטורפים. זאת אומרת, כשדי-דאבי גריפית ביים את אינטולרנס, הוא פשוט בנה מחדש את השערים של בבל. פחות או יותר בגודל אמיתי, והביא גם מלא פילים ונמרים על הדרך ואיזה 3,000 ניצבים. מטרופוליס לא מגיע לכזה כנמידה, אבל זה כן עניין של, אם אתה רוצה לראות כמה המכונה גדולה ביחס לפועלים, אתה בונה מכונה ענקית שתגרום לשחקנים להתגמד. וזה בין השאר גם מתוך אילוצים טכנולוגיים שבאמת, זו הייתה הדרך היחידה לעשות את זה אז, אבל זה גם פשוט הרצון לברוא עולם שלם שאפשר להשתמש בו. אני חושב ש...
כאילו, אני לא חושב שאינפליישן קלקולייטר זה לא דבר אמין במיוחד. הסרט עלה 5 מיליון רייך מרקס בשנת 27, ולפי מה שרשום פה זה עולה 7 מיליון דולר בשנת 2016, שאני לא חושב שזה אמין, אבל זה...
מה שהרייך מרקס הייתה שם אינפלציה מטורפת בזמן אמת.
גם נכון, כן. אבל כן, זה סכום...
כן.
כאילו,
ואגב, הוא היה כישלון מסחרי.
75, עוד פעם, אני לא יודע מאיפה
ההלכות האלה מגיעות. או שהתחלף המטבע תוך כן. יש סיכוי, בגרמניה של שנות ה-20, יש סיכוי שבין השלב שהסרט יצא ואז שמישהו קנה כרטיס, שכל השיטה הכלכלית התהפכה בינתיים. כן, פעמיים.
שהנייר שלב מודפס הכרטיס היה שווה יותר שהנייר שלב מודפס הכסף היה שווה יותר מהכסף עצמו.
ובמצב הזה נוצר הסרט הזה שהוא בא בעצם לומר, היי, הפועלים לא כיף להם. וכן, יש באמת את העניין, כמו שאמרתי, זה דיון סביב הסרט, משהו יצא בערך, מה בעצם, באיזה צד הוא תומך, בצד שאומר שהפועלים צריכים להתמרד כדי שישמעו אותם, או בצד שאומר שצריכים למנוע מרד של הפועלים, כי זה יגרום לאסון.
כי הם לא יודעים לדאוג לעצמם, ותראו מה קורה, כי הם נותנים לילדים שלהם לטבוע.
טוב, הם עניים. יש להם מלא ילדים, אם ככה.
הסרט, אני לא קלטתי כמה הוא משפיע על דברים באמת, עד שראיתי אותו, כי לדוגמה, יש המון סצנות בסוף כשהעיר טובעת שאני כזה, משם טיטניק גנב את הרעיון הזה.
לא, הוא גנב את הרעיון מטיטניק האמיתי.
לא.
הרעיון של ספינה שטובעת.
הקטע שבו פדרסן כאילו מביא את הפועלים ויש דלת סגורה ומנסים לצאת החוצה וכזה, תנו לנו לצאת ואף אחד לא פותח להם, זה לגמרי כאילו הסצנה מטיטניק שהספינה טובה. אפילו הרעיון של כזה המבוגרים...
הייתי בטוח שעשו את זה בעוד מקומות.
זה נראה ממש, אפילו הרעיון של כזה המבוגרים משאירים את הילדים ומשהו, זה לא יודע, מישהו מזכיר לי את בטמן חוזר בסוף.
אוקיי, אני יכול להבין למה.
כן. אני, עוד פעם, אני חושב שזה סרט מאוד מאוד מטומטם, ושהנאיביות שלו מוגזמת לחלוטין, אפילו בסטנדרטים של התקופה היא. אני כן אגיד, זה סרט יפהפה, וכל מה שאנחנו אומרים על סרטים מהתקופה היא, שזה לעתים נדירות, אנחנו מתרשמים מחדש מאיך שהם נראים, ומהתחושה שהם משרים, אני חושב, כי יש משהו כל כך מרוחק בדרך שבה הם פעלו, ובדרך שבה הם עשו דברים שפשוט לא עושים אותם היום, שהם נראים, הם נראים פואטים, כי אפילו משהו כוון להיות לגמרי מסחרי, הוא כל כך שונה מכל מה שתרגיל אליו בקולנוע של ימינו, שאתה רואה את זה ואומר, וואו, זה נראה אומנותי, כאילו, זה נראה... הסרט הוא שעשינו על משפטי מחשפות בשנות ה-20, וויץ'המר או משהו כזה? זה לא שם של להקת מטל.
לא.
מחשפות לאורך ההיסטוריה, קראו לזה ב...
משהו כזה, כן.
כן, זה היה תת כותרת, וזה היה סרט שהיה... אתה יודע, מין כזה מצגת פאור...
שדיברנו עליו, אני
כן, חושב. מצגת פאורפוינט מודרנית על, כאילו, מודרנית זאת התקופה, על היסטוריה של מחשפות בימי הביניים, והם הציגו כאילו באמת שחזורים של זה, וזה מגוחך מצד אחד, אבל מצד שני זה כל כך לירי ומקסים וביזרי ומאפנט.
כן. מצד שני יש את סילבר בלייז, שדיברנו עליו בפרק הקודם על שרלוק הולמס.
סילבר בלייז זה הצגת תיאטרון שצולמה,
כן,
כאילו.
כן, לא כל סרט מהתקופה באמת. לא. הצליח להרשים, אבל כן, אנשים קצת נוטים לזלזל בקולנוע, גם מתקופת הסרט האלה וגם מתחילת הסרט המדבר, אין שום סיבה לזלזל בו, האנשים אז השקיעו בדיוק אותם מאמצים כמו היום ברצון, בניסיון להביא את זה לספר את הסיפור בצורה אמינה, ולגרום לדברים להיות מרשימים לקהל.
פטי ארבק אל הרג אותה כמות של אנשים כמו כוכבים מודרניים? אפס.
כן.
זה היה בדיחת פטי ארבע, כאילו אני מקווה שהרבה אנשים יבואו.
אני הבנתי, זה משהו.
מדברים על אינפלציה, באמת בשנות ה-20
זה היה... יש אינפלציה של כוכבים שהורגים נשים?
האמת, כן, לא. אינפלציה של פטי ארבע, כאילו נחשב שמן בשנות ה-20. בימינו הוא היה נחשב סף רוגן אחרי הר זה היה כאילו?
אני לא בטוח, כי...
הוא היה איזה מ-20
כאילו. אם הוא היה אישה, הוא היה נחשב שמן.
לא, אוקיי.
שמנה, כאילו.
זה היה וואט איף מוזר, שאם פטי ארבע, כאילו הייתה אישה.
היה, כן.
לא, הייתה. היא הייתה אישה. אבל מה שאני רוצה להגיד באמת, הקטעים שהכי אהבתי במטרופוליס, זה באמת הקטעים שבו הוא זונח את המדע בדיוני לטובת החלומות. כאילו כל פעם שפדרסון פרדר חוטף מכה בראש ומתחיל לחלום הוא רואה את האנשים מואכלים לתוך מולוך, או הוא רואה תרתי משמע את מלאך המוות כאילו. או הרעיון שבאמת מריה הרובוטית משכנעת את כל, סוחפת את כל המונים אחריה, ובמקום להיות מוצג בשורה של נאומים, זה מוצג בתור באמת מין כזה מופע ריקוד. מופע ריקוד מיסטי כזה שמאפנט אותם. זה ממש ממש מדהים לראות את זה. וזה בטח היה מדהים כשזה הוקרן בפעם הראשונה על המסכים הענקיים של אז.
הם לא היו כאלה ענקיים, אבל כן.
או הגרסה האחרונה שנמצאה, שזו גרסה שהיא 95% מהגרסה המקורית, שכמו הרבה סרטים התקופה היא נחשבת עבודה ואי אפשר למצוא אותה. זה מ-2008, שמישהו מצא גלגל עבוד, כאילו...
חושב שבבואנוס איירס או משהו כזה, כן.
באיזה עליית גלגל בבואנוס איירס, ועשו...
מוזר, מצאו משהו גרמני בבואנוס איירס, תראה מה זה.
יפה.
כן.
יפה, ועשו עבודת שחזור. זה מסתבר פעם ראשונה שבה, בעזרת הגרסה הזאת, הם ידעו בכלל, כאילו, מה סדר הסצנות, כי הרבה גרסאות שיצאו בין לבין, כאילו, בין ה... רק ניחשו לגבי איך הסרט אמור ללכת, כאילו, היה להם מספיק ממנו.
אני מרגיש שהגרסה שראיתי הייתה בסדר הגיוני.
כן, יש רק קטע אחד שבו, לפחות בגרסה שבו הזאת שם אומרים, פשוט נאבד לנו הקטע
כן,
הזה.
כן, ראיתי את הגרסה הזאת פעם.
כן, ויש כתוביות שפשוט אומרות לך מה בדיוק קורה שם.
כן, ראיתי גם את הגרסה הזאת פעם, זה נורא מוזר, אבל אין מה לעשות, הם לא שמרו טוב על הסרטים באותו הזמן.
גם היום.
סטט. היום זה עותקים דיגיטליים, הרבה יותר קל.
לא, כן, חכה לאפלה הגדולה של, איך קוראים להם?
של תיירל, כן. אולפני תיירל, כן.
כן, של אולפני תיירל. כל הסרטים יעלמו ונצטרך לעשות לכולם השוודה.
ואז, זה היה מעניין. אגב, אני מאוד אוהב את ההופעה של בריגיט הלן פה.
בתור מריה או בתור הרובוטית מריה?
שתיהן, זה העניין.
צ'רלי קאופמן סטייל.
לא בדיוק, זה לא שהיא אמורה להיות, זה לא ששתי הדמויות האלה מתייחסות אחד לשנייה. אני אוהב את זה שהיא מצליחה לגלם פה גם מישהי שהיא ממש מאוד מאוד תמימה וטהורה, וגם את הכלי שבו הנבל בעצם משתמש כדי לדרדר את העולם.
איך שהעיניים שלה עובדות כשהיא הגרסה הרובוטית של עצמה, זה מפיק שווה.
זה קצת מוזר, כן.
יש לה, היא כזה תמיד חצי ממצמצת כזה.
כן, ככה אתה מזהה רפליקנט.
כן, והראש שלה תמיד מונח על הצד כזה.
כן, אבל אני אוהב את ההופעה שלה, אני חושב שהיא, בהתחשב בזה שאנחנו לא שומעים את הקול שלה פה, אני חושב ששפת הגוף שלה עושה עבודה ממש טובה בלהעביר את הלהט שיש למריה, ומצד שני גם את ה... כאילו, זה מעבר למצמוץ מוזר והתיאטרו, שהגרסה הרובוטית היא פשוט, היא אמורה להיות לא אנושית, היא אמורה להיות ההפך ממריה, ואני חושב שזה מוצג ממש בצורה מוצלחת פה, כי פרדר רואה אותה, והוא בהתחלה לא יודע שזה לא מריה אמיתית, הוא כמו כולם מופתע לראות מה קורה, הוא חושב ש... זו לא האישה שנסחפתי בעקבותיה, זו לא האישה שאני רוצה שתעשה אותי למתווך. זה ניסוח קצת מוזר, אני מודה. הוא רואה שמשהו מוזר בה, אבל הוא מן סתם לא מדמיין שזה, בטח, זה רובוט. כי היא לא מתנהגת כמו רובוט, היא מתנהגת פשוט כמו משהו שאמור לסחוף אחריו אנשים, אבל מסוג אחר לגמרי.
אני רוצה לתת שאוט-אוט קטן לפריץ רספ בתור The Thin Man, שזה
פריץ רספ,
שזה הבחור סופר קריפי שעובד בשביל פרדרסון בתור מרגל ומחזיק את החבר של פרדר במכונית בשלב מסוים. הוא סופר קריפי,
כן.
כאילו רוטוואנג אמור להיות קריפי, והוא סתם נראה כאילו מיושן קצת בימינו, הוא נראה כאילו מישהו תחיל לעשות את העבודת איפור של הגיבן מנוטרדם של לון צ'ייני ג'וניור ועצר באמצע, אבל פריץ רספ פשוט נראה סופר קריפי, כאילו הוא נראה כאילו אמור לככב באחד מהסרטים המוקדמים על הרוצחים סדרתיים שבאים מיד אחרי ההצלחה של M.
אחרי ההצלחה של M.
כן, הוא כזה.
N-O-P, כן, כל אלה.
חני, גרסה מוקדמת של כל הסיפורים האלה, אתה יודע, הרוצח הזה הוא נורא אלגנטי, הוא משאיר לנו חידות ואי אפשר למצוא אותו. הוא נראה ככה, ואני מקבל את כל זה מהדמות הזאת שמופיעה למסך ל-7 דקות בסרט.
בגרסה הארוכה.
כן, והוא לא אומר כלום, הוא פשוט מחייך בנימוס קריפי ומניח עליך את הידיים שלו וכזה. אתה לא הולך לשום מקום.
אני פריץ רספ.
יש לו שם, כאילו. קוראים לו, זה לא שם של הדמות, לשחקן קוראים פריץ פרספ. פריץ פרספ.
באותה הזדמנות אגב, אני חוזר רגע לבלייד ראנר 2049.
כן.
איך זה שעדיין, כשרוצים ליצור דמות של נבל, הוא צריך להיות עם פגם פיזי בולט? זאת אומרת, זה בסדר, בסדר בשנות ה-20, לא בסדר, כי הוא, בסדר בשנות ה-20 אני עוד אומר, אוקיי, הקהל היה פחות מקבל אז, והגיעה...
להיות ג'רד לטו זה לא כזה פגם פיזי, כאילו, הוא די בולט.
כן. לא, אבל באמת, פעם אני עוד אומר, בסדר, סרטים מלמים עדיין לא התפתחו טכניקות ה... אתה יודע, הצילום שיכול לאפשר לך כל הזמן להיות בזומין על השחקן או לראות אותו ברור מרחוק, אתה רוצה שיהיו לו מאפיינים ברורים, וגם הקהל היה די פחות סובלני אז.
האמת, אני כן, זה כן מעלה את השאלה של למה רוטווינג הוא הנבל ופרדרסון הוא פשוט זה שצריך ללמוד להיות טוב יותר, למרות שאם אנחנו חושבים על זה, פרדרסון כנראה אחרי למוות של הרבה יותר אנשים.
הרבה יותר אנשים. כאילו, רוטווינג סך הכל יש לו נקמה אישית.
כן.
פרדרסון פשוט לא, הוא פשוט אדיש לסבל של אחרים, כן.
כן, וזה משהו שמתרחש במשך עשרות שנים, לפחות.
משהו כזה, זאת אומרת, פרדר לא מודע לזה עד שהוא כבר מבוגר.
אני כן אוהב את הרעיון של הוא פשוט לא יודע, הם פשוט לא יודעים כי זה, ונוח להם לא לדעת. אני פחות אוהב את הרעיון שלו, הוא פשוט רואה איך העניים חיים וכזה, עכשיו אני מבין, כאילו הבנתי לגמרי את כל ההקשרים הפיזיים, חברתיים, תרבותיים, שהיו למצב הזה ואיך לא, לעצור אותו.
זה העניין, הוא לא מבין אותם. הוא לא מבין את כמה המצב מורכב, הוא בטוח שהוא יכול להיות המתווך, כי הוא חושב ש...
הוא צודק.
אוקיי, כאילו אני הייתי בשני העולמות, אני יודע מה קורה שם, אני יודע מה קורה פה, אני רק צריך לדבר עם אבא שלי שיראה שהכל בסדר. כל העניין שבעצם כשרובו מריה
כן.
מסיסה את הפועלים, זה נהיה, זה רגע שבו בעצם כל הזעם שלהם יוצא, כל ה... זה כבר לא אנשים שפשוט אומרים, היי, אנחנו רוצים שיתנו לנו יותר זכויות, אנחנו רוצים שיקשיבו לנו, אנחנו צריכים תנאים יותר טובים, זה לא בסדר שאנחנו כל הזמן נמצאים פה מתחת לאדמה בזמן שהעשירים למעלה בגנים שלהם. זה לא רק דיבורים, הם ממש ממש רוצים דם, הם רוצים כאילו את הדם שהם שפכו על המכונות, הם רוצים בחזרה, וזה לא מה שמריה אמיתית הטיפה לו, היא רצתה שהם יקבלו את השונה, ותוך כדי זה יוכלו להסביר את עצמם. והרובוט בעצם בא מנקודת ההנחה שכן, אבל אלה אנשים פשוטים, תן להם משהו להפנות אליו את כל התסכול והם יעשו את זה. כמובן שבסופו של דבר הם מפנים את זה אל הרובוט עצמו, ככה בעצם הרובוט מושמד, כי הפועלים מעלים אותו למוקד כשהם חושבים שזו מריה, מה שאומר שהם היו מוכנים ללכת עד לשם. ואני עוד פעם חוזר לעיני הזה, יש סיכוי שהסרט הזה הוא די אנטי קומוניסטי, ויש סיכוי שהסרט הזה הוא דווקא ניסה לקחת הרעיונות של הסוציאליזם, אבל
לא, כאילו קומוניזם סוציאליזם זה לא אותו דבר.
כן. לא, אני אומר, יש סיכוי שהוא אנטי קומוניסטי, יש סיכוי שהוא פרו-סוציאליסטי, וזה לא סותר, אבל זה גם לא בהכרח נכון, זה יכול להיות רק פרשנות.
כן, זה סרט מרשים מאוד עד היום, ואתה יודע, מן הסתם אם אתה סטודנט לקולנוע זה מאוד מאוד חשוב, אם אתה חובב מדע בדיוני זה מאוד מאוד חשוב, אבל חשוב זה משהו שאמור לגרום לך לראות סרט רק אם אתה סטודנט לקולנוע או משהו כזה.
אם ראית את הקליפ של רדיו גאגה של קווין ותהית מאיפה לקחו את הקטעים האלה?
אני, אם היית מבקש ממני לשאול, כאילו פשוט לראות אותו בלי שום סיבה אחרת, הייתי אומר כן, אבל בסולם די נמוך של השלמות מהתקופה הקלאסית. דיברנו לפני פחות מחודש על היו זמנים במערב, וזה סרט שאני אומר...
במערב אין חדש. כן. היו זמנים במערב עוד לא הגענו.
היו זמנים במערב אין חדש. כן. הקרוס אובר. במערב אין כל חדש, זה סרט שאני כן ממליץ לראות אותו בלי קשר שום דבר, כי הוא פשוט סרט ממש ממש טוב, ובמקרה של מטרופוליס אני כזה, שעתיים וחצי מרגיש לי ארוך מדי. יש הרבה סצנות מאוד מאוד יפות, אבל הסיפור הוא סופר בסיסי ופשטני, בסופו של דבר, והדמויות הן מאוד מאוד סטוק, כאילו חלקם מבוצעות טוב יותר, חלקם רע יותר, אבל הם מאוד כזה... אני לא מרגיש שפרדר הוא דמות מעניינת במיוחד, אני לא מרגיש שפרדרסון הוא דמות מעניינת במיוחד. רוטוואנג, כמו שאמרתי, הוא נבל גנרי לגמרי. הוא לא אמור להיות זה, כאילו אי שם בסיפור נמצא מישהו הרבה יותר מעניין, אבל הוא מצטמצם משמעות דבר לשורה של קלישאות, של הוא חוטף את הבחורה ונלחם עם הגיבור על, כאילו על הגוף שלו, על ליבה, למעלה על מגדל שכולם מסתכלים וכזה. מתי הוא נהיה נבל של בטמן המדען הזה? המדען המטורף שיוצר רובוטים, למה הוא נבל בטמן? הוא אומר להיות נבל לסופרמן בכלל.
אני מסכים.
כן.
אבל אני מאוד אוהב את הסרט. כאילו, אני כן אצפה בו גם סתם בשביל הכיף אם יש לי זמן פנוי.
האם תצפה בגרסה עם הצבע והפסקול של קווין ואדם אנט?
אני לא אגיד לא. זאת אומרת, אם תהיה לי אפשרות, אני לא אגיד לא מתוך סקרנות, אני לא... צריך שאני פחות אוהב את זה כי... כבר יש לסרט צורה מסוימת שאני מכיר ואוהב. אני כן אפילו רק בשביל לראות מה הם עשו. אני פשוט, אתה יודע.
אני חושב שהגרסת צבע של הסרט הזה זה מה שגרם לג'ורג' לוקאס להופיע בפני הקונגרס האמריקאי. ולהגיד, אנשים שמתעסקים מיצירות מופת קלאסיות הם ברברים.
אז הוא מודה שהם חייבים לזה לא קלאסי.
לא, לא, כן, זה גרם לו להמציא את האירוניה מחדש.
זה גרם לו להמציא. וגם להמציא אותה ולהרוג אותה.
הוא המציא אותה. הוא המציא אותה. המציא אותה. ואז הוא ירה בה, ואז זה שינה את ההיסטוריה ככה שהיא ירתה הראשונה.
כן. בעזרת ווקי טוקי, אגב.
בעזרת ווקיז.
ווקיז, כן.
ווקיז קוקיז. טוב,
זה הסימן.
כן, הבדיחות נהיות ממש מגרות. אנחנו מקליטים ממש מאוחר מבדרך כלל, ואני חושב שזה שים זמן טוב להחליט לעשות בפודקאסט הזה. אז שני סרטי מדע בדיוני, אחד לא טוב במיוחד, אחד שהוא לפחות מרתק מאוד.
כן, אחד הוא המשך מאוד מאוחר לסרט שעד היום אנשים מתווכחים עליו, והשני עדיין מחפשים את הגרסה המלאה שלו.
אז על הפעם הבאה אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים.